אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חתוכה וחסן. חתוכה וחסן, כאן תרבות 104.9 105.3. נחשו מי חזר אלינו, הייתי אומר מהכפור, כך נהוג, אבל בדיוק הפוך, מהחמסין.
יחסית, האמת איפה שהייתי קצת פחות חם, אני חייב להודות, הבדל שמיים וארץ, הייתי בחיפה כמה שבועות. כמה שבועות, אתה יודע.
שזה בערך הצד השני של כדור הארץ.
לא, תשמע, ההבדל הוא תאומי, זה מצחיק, אחי, ההבדל הוא תאומי, אין מה לדבר, גם הייתי כזה בקרמל, הייתי בדירה של חברים שנסעו לחול, וזה באמת הבדל שמיים בארץ, זה לא הגיהנום שרוכש פה. אז תשמע, יש אזורים בארץ שהם, אתה יודע, הם לא כאלה איומים באוגוסט, אפילו לא באוגוסט. אני אפילו לא מדבר על ירושלים, אבל יש הבדל מאוד 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 רציני. אבל כן, חזרתי אדם חדש כמעט, תאמין לי.
אתה יודע, כשנעדרת, שאלו אותי, איפה חתוכה? אז אמרתי בחופשה. ואלה שהתעניינו קצת יותר ושאלו איפה, אמרתי בחיפה, חשבו שאני מסתלבט עליהם, אבל בהחלט אפשר להגיד שחזרת מחופשה.
מה, בגלל בדיחה זה איפה? בחיפה כאילו?
לא, אתה יודע, כי ללכת לנפוש בחיפה, אתה יודע, ועוד שלושה שבועות, כאילו זה כאילו נסעת לתאילנד.
כן, האמת היא שבאמת אי אפשר לקרוא לזה חופשה. אני, אתה יודע, בשנים האחרונות כמעט כל יולי-אוגוסט הייתי נוסע לחול.
אבל לא מזמן היית בחול.
לא, הייתי שנה שעברה, לא, ונציה זה היה עבודה. באמת זה עבודה, אל תצחק, זה עבודה. זה עבודה ולא יותר מזה. שנה שעברה, אתה יודע, הייתי בטיול עם החברים, אמר, זה כיף השנה, הם לא, אתה יודע, לא התניעו, לא התנענו, אמרתי, יאללה, אני חייב את השקט, ותשמע, זה באמת מוזר יותר את זה כחופשה, אני חייב להגיד לך משהו. אני חושב ככה, פעם, אוגוסט מבחינתי זה חודש, אתה צריך באמת לצאת, לנקות את הכל, לא לעבוד, לא לחשוב יותר מדי, לא פוליטיקה, לא עמותה, לא עניינים, לא אקטיביזם. תשמע, זה נשמע כמעט מופרך, אבל זה מסעת נפש. אני אגיד לך מה פחות או יותר איך אני רואה את החיים. אתה יודע, ראית את הטיטניק?
האמת שלא. אבל אוקיי. אני לא אומר את זה כדי אוקיי. לצאת מגניב, באמת לא יצא.
זה סתם בשביל איזה דימוי חזות. כן, אוקיי. כל הדימויים של הספינות, בטח הייתה סרט עם ספינה כזאת גדולה, שיש לך את הסיפון, כולם בסבבה, ואז פתאום באמצע הסרט יש לך איזה אבלך, פתאום לחדר דודי, מה שנקרא, או הקיטור, או הטעבר, שנמצאים שם אנשים ועובדים כל הזמן הזה. זה מה שאנחנו רוב השנה, אני חושב. ואנחנו עובדים כל הזמן, אנחנו לא קולטים. תשמע, וגם בתוך המדינה המטורפת
שלנו, ופעם בשנה אתה אומר, אתה עולה לסיפון.
כן, אתה עולה לסיפון, אתה פשוט...
אתה מתלבש יפה, עולה לסיפון, לא חושב יותר מדי.
כלום, לא מחשבן לכלום.
ומחכה עד שהספינה תתנגש ב...
בדיוק. בקרחון? כן. קרי, חורף, ספטמבר, קצת המים מתקררים, מה שנקרא. ותשמע, זה מדינת ישראל, אתה חייב מתישהו להתאגע באיזה קרחון. כל איזה כמה זמן אנחנו נתקעים בקרחון. גם, אתה יודע, זה באמת גם חופשה קצת מהמצב הפסיכי שאנחנו חיים במדינה הזאת. אני חייב לומר, זה לא מדינה שפויה. זה לא משנה מה, זה לא מדינה שפויה. וזה באמת מומלץ, אתה יודע, באמת מומלץ. אני חושב שזה קצת מסדר איזה כמה חוטים, מחזיר אותנו קצת לפוקוס.
כן, לא נעים לי להגיד לך, אבל לא יודע אם שמת לב או לא. אתה כרגע שמת את עצמך בפוזיציה של אדם פריבילג. אחד שמדבר איתי על זה שבאוגוסט מחבים הכל, לא עושים כלום. החיים שלי באוגוסט הם בפול ווליום הכי גבוה משאר ימות השנה. אתה יודע, אצלנו הורים לילדים, אוגוסט, זה מה שנקרא קרחן המתמשכת של חודשיים. ומה שמדהים לגלות, שתראה, הבת שלי הגדולה, היא הייתה בקייטנה, זאת אומרת, היא הייתה במסגרת, היא לא הייתה בבית רוב החופש, זאת אומרת, לא הייתה בבית, הייתה כמו שהיא הולכת לגן באותם שעות. אבל מה שמדהים בזה, שהאנרגיה שלה, כשהיא חזרה מהקייטנה, היא אחרת לגמרי מהאנרגיה שהייתה חוזרת מהגן. כשהייתה חוזרת מהגן, היא הייתה עייפה, ואתה יודע, תן לה עכשיו לאכול משהו קטן, ולסתלבט, ולנוח, וקצת טאבלט, קצת טלוויזיה, תעזבו אותי בשקט. וכשהייתה חוזרת מהקייטנה, אנרגיות של לשבור את הבית. וכנראה שיש משהו בהרגשה הזאת של החופש שעובר אליהם, גם בגיל הזה במסגרות, כי הרי מה ההבדל באמת? אין שום הבדל אמיתי, חוץ מהכותרת שמדביקים לגן או לקייטנה בגילאי 5. זאת אומרת, זה לא שהם עכשיו איזה קייטנת קקל שהסתובבו ביערות ושתלו עצים.
יכול להיות שמשהו מהווייב הזה של החודש, אתה יודע, דיברנו על זה פעם, אוגוסט זה על שם אוגוסטוס, הקיסר, אז באוגוסט יהיה אוגוסטוס קצת, אתה יודע, תתפרע, תעשה מה שבא לך.
אבל אנחנו סופגים את זה, אתה מבין? עכשיו, אני אגיד לך מה...
אתם רציתם קיסר, לא אתה רוצה? עכשיו, אתם המלכתם את הקיסר.
אני אגיד לך מה מדהים בחופש, בחודש הזה מבחינתי, כאילו, עכשיו, שעד היום אני הייתי בפוזיציה שאומרת, אני לא יכול לסבול אנשים שמתלוננים על הילדים שלהם. אתה יודע מה? אני עדיין באיזשהו מקום בפוזיציה הזאת. אני אומר, אתה יודע, אנשים שאומרים, וואלה קשה, אני אומר... וואלה, אף אחד לא אמר שזה הולך להיות קל. אתם רוצים, רציתם להביא ילדים לעולם, לא עניין קל. יש פה מחויבות, ויש פה הרבה תשומת לב, והרבה אנרגיות שהולכים לכיוון הזה. כאילו מה? מצד שני, היום אני כאילו קצת מבין יותר את ההורים האלה, מהמקום הזה שאני אומר, אתה יודע מה? גם אם זה, אף אחד לא הבטיח שזה הולך להיות קל, למה לא להתלונן קצת? לא רע. לא רע לשחרר כיתור, להגיד, תשמע, בן אדם, זה קשה. אפילו שאתה יודע...
אבל זה מעניין, אתה יודע, אני באמת יוצא לקרוא הרבה פוסטים בפייסבוק של חברים, מורים, ילדים. זה בטוח שעוברים חוויה כלשהי. עוברים חוויה שהיא כל כך לא שגרתית, ואני שם לב שגם מתחת לפני השטח, גם עם כל התלונות, יש כבר את הטעם הטיפה כואב חמוץ הזה של לזזל זה נגמר. אני יודע שזה מוזר, כי זה באמת עומס וקושי מאוד מאוד גדולים, אבל זה גם מתנה די מדהימה, אני חושב, להיות
לא,
ככה עם
בטח,
המשפחה.
לא, בטח, זה מדביק וזה כיף. Yeah. פשוט, אתה יודע, כמו כל דבר בחיים, שמגיע ללימיט שלו, אתה מרגיש שהחופש הגדול אולי אורכו, הוא קצת over the limit, הוא קצת אחרי הזמן ההגיוני, לחופש גדול, ואתה יודע, זה גם מצחיק הגלגל הזה שקורה לנו בחיים, כשאנחנו ילדים, אנחנו מחכים לחופש הגדול, כשאתה נהיה הורה, אתה מחכה שהוא ייגמר, אבל אולי שמע לך מוזר, כי כשאני הייתי ילד, אני גם הרגשתי באיזשהו מקום, באמצע החופש הגדול, את ה... אוקיי, מציתי. כן. תן לי לחזור לעניינים שלי, כן. אתה יודע, תן לי, לא אהבתי את בית ספר ברמה של עכשיו לשבת ללמוד בכיתה, אבל כן אהבתי את בית ספר מבחינה חברתית, מבחינת, אתה יודע, כל המסביב בבית ספר, ניפגש עם החברים.
מתישהו זה התחיל לשעמם?
מתישהו זה התחיל לשעמם, ואני זוכר, אתה יודע, את התקופה הזאת בשנה של החודש לפני סוף החופש, או שבועיים לפני. שאמא שלי הייתה כבר לוקחת אותי וקונה לי את הדברים לבית ספר, אתה יודע, מחברות, מחקים, עתים, ילקות, ואני ממש זוכר שהיה להם ריח, ואני רק חיכיתי שהשנה תתחיל כדי להשמיש את הדברים החדשים האלה. אבל אתה יודע, זה מהר מאוד התבדתי, כי ביום הראשון של הלימודים כבר חיכיתי לחופש הראשון של החגים. התחלתי לספור את הימים ביומן, מה קורה עם ראש השנה.
זה כמו ג'אז, זה מתח והרפאיה מה שנקרא. אפרופו, אתה יודע, דיברת על גלגל, אני באמת חושב שהשעמום הזה כמו החום, כן, מה החום? החום הוא בעיניי סוג של טיפול בחשמל. אתה מבין, עד שאתה אמור לשכוח הכל כדי שהגלגל הזה של החגים והסתיו באמת ייתן תחושה של מתחיל מחדש, וזה אותו קורה. אז קודם כל בוא נאחל באמת למי שמתחילים את שנת הלימודים, שתהיה אחלה שנה.
כן.
שבאמת ילמדו משהו, אני, אתה יודע, יש לך גם הרבה כתבות על לימודים, בעזרת השם שיהיה איזה קצת שינוי מערכת החינוך הדוגמטית והמשעממת הזאת. יש מקומות שכבר רואים שם את השינויים האלה.
אתה יודע, מה זה שילמדו משהו? שיהיו בני אדם, שילמדו להיות בני אדם, שיהיו טובים משהו. אחד לשני, זה הכי חשוב.
גם משהו.
ושישמרו על עצמם, אתה יודע, כי התקופה הכי מסוכנת בשנה היא החופש הגדול לילדים. אבל צריך לשמור על עצמם כל השנה. כן, בטח. וזהו, וזה פתיחת שנה של הכל. אוגוסט, גם מה שכיף, זה כאילו הפתיחת שנה הלא רשמית. כי אתה יודע, באמת, אתה מגיע לפיק של חום, ושל איזה עייפות כללית שכולם באמת רוצים לקחת אחורה, ופתאום, סוף אוגוסט, התבשיל מתחיל להתבשל מחדש. מתחיל עונת הכדורגל, מתחיל, חוזרים לחיים, לבית הספר.
היו צריכים בכל התוכנית הזאת תיאוריות בעם, אני חושב. חתוקה וחסן, תיאוריות בעם.
תראה, בסופו של דבר, מה אנחנו עושים פה?
רק תיאוריות.
אז נשמע עכשיו את אריאל זילבר, שהוא יוצר שאין שני לו, עם שמש שמש.
יאללה.
שלא לראות
שנינו. אין שנינו. אריאל זילבר. אתה יודע, אנחנו מדי פעם מזכירים את האורך שלנו, אנחנו דיברנו, אז היה זו תקופה שהוא גידל שיער, אתה יודע, והוא אמר זה לאיזה סרט, סדרה, אני חשבתי זה משהו שסרט סטודנטי, מישהו בא ומשך אותו באוזן, אנחנו מדברים על האורך שלנו, דבל פרין, והנה מתברר שבחור חתום ב-HBO, התחיל לעשות שם סדרות, הוא מופיע שם, אתה יודע, תפקידים, אחי, יהיה לנו עורך שתכף יהיה לו סוכן, אנחנו כבר לא נוכל לדבר עם האורך ישירות, אתה קודם צריך לעבור דרך הסוכן של האורך.
כן.
בסדר, הוא עשוי מהחומר שממנו קורצו כוכבים, אין שאלה. כן, אין שאלה. טוב, נעבור לדבר על זה קצת יותר ברצינות. בשבועות האחרונים משודרת ב-YES משודרת התוכנית?
לא, אות. אני יודע שיש אותה באות, אני לי יש אות, אני לא יודע אבל איפה.
משודרת, אפשר להגיד בישראל, התוכנית סדרה הנערים, סדרה מאוד מדוברת, לא בטוח מהסיבות הנכונות, אבל תכף אנחנו נגיד את זה. הסדרה, למי שלא יודע, עוקבת בעצם אחרי רצח מוחמד אבו ח'דיר, אבל היא נפתחת בעצם ברצח שלושת הנערים, יעקב נפתלי פרנקל, גלעד שער ויאל יפרח, זיכרונם לברכה, שנחטפו ונרצחו. סיפור קשה ביותר שהתרחש באמצע 2014, ובעקבות כל ה, בעצם, הטרגדיה הקשה הזאת, נעשתה גם פעולת נקם בעצם מצד כמה בחורים ישראלים. הם חטפו את הנער מוחמד אבו ח'דיר, זיכרונו לברכה, וגם הוא גם נרצח וגם עבר התעללות. סיפורים כל כך קשים. אתה יודע, כשאני מדבר איתך על חופש, זה גם, אתה יודע, אמרתי לך קודם, זה, אתה יודע, זה מציאות כל כך קשה. אנחנו חיים במציאות כל כך קשה, שזה, מבחינתי, זה משהו שהוא באמת לא עובר מעל הראש. אתה מבין? זה דברים שאנחנו לא שוכחים אותם. והסדרה בעצם מגולדת את הסיפור, לכאורה אני חושב שמההתחלה כבר אנשים אמרו, הסדרה הייתה אמורה לעסוק גם ברצח שלושת הנערים, וגם ברצח מוחמד אבו ח'דיר, אבל מתברר שהיא כמעט ולא עוסקת ברצח שלושת הנערים.
מי אמר?
היו כל מיני, אתה יודע, הרבה פעמים שחברות גדולות מכריזות שהן הולכות לעסוק בנושא מסוים.
ככה שיווקו את הסדרה ככזאת?
לא יודע אם שיווקו, אבל בהתחלה כשתמיד יש ידיעות כאלה, HBO, חתמו עם רשת, הולכת להיות סדרה כך וכך, אז יש מין ידיעות מקדימות כאלה, ממש טיזרים קטנים, שאתה לא תזכור אותם כשהסדרה תצא, אבל הם שם, הם היו. והביקורת הגדולה הייתה שבעצם זה לא היה מצב הדברים, בעצם הסדרה עוקבת אחרי הרצח מוחמד אבו ח'דיר, וכמעט לא מתייחסת לרצח שלושת הנערים, אלא כאפשר להגיד, המניע בעצם להתרחשות של הסדרה הזאת, וכמובן שזה יצר כאב מאוד מאוד גדול בציבור הישראלי. ואני ראיתי את הפרק הראשון, אני יכול להגיד, אתה יודע, זה באמת, הוא הגיבור של הסרט, הנער החמוד והמקסים הזה, קונר באשר הוא, אני לא יכול לחשוב על, אתה יודע, תיאור אחר של מציאות, וזה באמת, כי זה כמעט מנקודת המבט שלהם, ואפשר להגיד שמשפחות הנערים לא מקבלות את הפרספקטיבה מאוד 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 קרובה, המאוד מאוד, אתה יודע, אנחנו מבינים את השפה הקולנועית, אנחנו מבינים מתי זה מדיום שוט ומתי זה קלוז-אפ, והם לא מקבלים את הקלוז-אפ, בוא נאמר ככה. ואני ראיתי רק את הפרק הראשון, תכנתי לראות כמה שיותר, לא הספקתי, אבל זה היה כל כך מדובר, שמעתי, רגע, צריך להרגיש מה זה, אתה יודע, ויש פה משהו די מטורף, אתה יודע, זה סדרה שמתארת סיפור אמיתי שנתרחש פה. וגם כשאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים בעצם, אנחנו רבים על מציאות. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדבר...
זה מה שסדרה כזאת מזמינה בעצם.
כן, אז אני אומר לעצמי, גם כשאנחנו רוצים, כאילו, זה אין פה אסקפיזם בשום מובן, זאת אומרת, זו סדרה שגם נוגעת בנקודות מאוד 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 קשות, באירועים מאוד מאוד קשים, וגם מעלה תחושות מאוד מאוד קשות, וזה כבר כמעט, אתה יודע, כמעט כבר, אני חושב שכבר אין הבדלים בין המציאות פה לבין הבדיה.
תראה, אני אגיד לך מה, אני לא ראיתי את הסדרה, אבל מה שמפריע לי בז'אנר מהסוג הזה, הוא בדיוק סוג הדברים שאתה ציינת קודם. אני חייב להודות ש... תראה, אני אסייג ואומר קודם כל, שאין לי התנגדות גורפת לז'אנר המציאותי, חדשותי, סלש, היסטורי, ש... אתה יודע, שמביא איזשהו אירוע שקרה, מה שכן, היום ההיסטוריה נכתבת נורא מהר, זאת אומרת, אתה יודע, אירוע חדשותי מלפני 4-5 שנים עולה כסדרה מאוד מדוברת, ככה שאין לי התנגדות גורפת, ויש דברים באמת מצוינים בז'אנר הזה, שמאירים נקודות שאולי פחות הכרנו בסיפורים ש... שנחשפנו אליהם בעבר. אבל יש לי בעיה עם זה שהשוק, שוק התוכן מוצף בז'אנר החדשותי הזה. אתה יודע, אנחנו מדברים על הנערים, והיה את ה, להבדיל אלף הבדלות, את הסדרה על גואל רצון, ועכשיו סדרה שעומדת לעלות על, על אלי כהן, זיכרונו לברכה, מרגל, ו...
והיה סרט על מה שהמוסד עשה בסודן ואתיופיה,
זה פשוט,
ואמריקן קריים.
אם אני עכשיו אקרא רשימה, היא לא תיגמר עד סוף התוכנית, זה פשוט מציף את שוק התוכן, ואני אגיד לך, יותר מכל דבר אחר, בעיניי לפחות, זה מעיד על עצלות יצירתית. ותראה, והדבר הזה שאני נוגע בו כרגע, הוא בסופו של דבר מוליד את השיח ואת הדיון הביקורתי סביב הסדרה, בדיוק כפי שאתה קודם לכן...
נגעתי בו.
כן, כי תראה, בסוף מסתכלים על הסדרה הזאת, וכל מה שאני קורא עליו מסביב, ואני אומר את זה כמישהו שלא ראה את הסדרה, אבל כן קרא להרבה, כי היא מאוד מאוד מדוברת, צריך לומר, זה נראה כמו ויכוח בין ימנים לשמאלנים. זה נראה כמו דיון על פאנל חדשותי בערוץ חדשות כלשהו, שיושבים עכשיו אנשים עם המקלדת, וכל אחד תופס את הצד הפוליטי שלו ומשמיע. מצד אחד יש את הימנים שאומרים, רגע, אין פה סיקור שוויוני, ואין פה סיקור עולם לשלושת הנערים שנרצחו, ומביאים רק צד אחד. מצד שני, הצד השני יבוא ויגיד, אבל בסדר, אנחנו, זה נכון, אבל מתמקדים בסיפור אחד, והפעם החליטו במקרה הזה להתמקד בסיפור של הרצח של אבו חדר, הנער הפלסטיני, ואני לא שמעתי אף אחד שמדבר על התוכן של הסדרה, זאת אומרת על התוכן, על הסיפור, כי אין באמת סיפור, אף אחד לא כתב אותו, הסיפור הזה זה סיפור שהתרחש במציאות, אז גם אי אפשר לבוא ולהגיד שהסיפור הזה הוא לא ממש, הוא לא מדהים, כי אתה יודע, למי תגיד את זה? זה, זה, זה סיפור שנוצר במציאות, או עוד פעם, אני אומר את זה לצורך הדיון, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הדמות הזאת היא לא אמינה בעיניי, כי היא דמות אמיתית, כי היא בן אדם אמיתי, ואתה יודע, היה עד לא מזמן, הז'אנר הזה היה מוכר כז'אנר היפר ריאליסטי, במאים גדולים וטובים שהשתמשו בו ולקחו כל מיני סיטואציות מהחיים וסיפורים מהחיים, ובאמת הביאו אותם על המסך בצורה היפר-ריאליסטית, מציאותית, אבל עדיין כסיפור עלילתי שהם בדו מראשם, שהם המציאו עם איזשהו נרטיב מומצא, ולא לקחת איזושהי ידיעה חדשותית, כי אחר כך באמת כל שיח וכל ביקורת סביב הסדרה הזאת פשוט נחסמת בבלוק הזה, שבסוף מתייחסים לזה כאל ידיעה חדשותית, בסוף אנחנו מדברים ימין ושמאל, בסוף אנחנו לא מתייחסים לזה כאל יצירה קולנועית, טלוויזיונית, ואותי באופן אישי זה מבאס. אני אומר לך את האמת, דיברנו לא מזמן גם פה על צ'רנוביל, ואמרתי לך, מאותן סיבות, אני לא מתכוון לראות את הסדרה הזאת. אתה יודע, אתה בשבילי, לדעת הסיפור על הרצח שלושת הנערים או רצח אבו חדר לצורך העניין, אפשר לקרוא על זה בוויקיפדיה או במקורות אחרים, על צ'רנוביל אותו דבר, וכן הלאה. אני, תן לי, אתה יודע, תן לי קצת דמיון.
האמת היא שאתה יודע, אנחנו קצת הולכים באמת קצת לדיון קצת יותר תיאורטי שקשור באמת בנושאים אחרים, זה גורם לי, אני מנסה, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב, האם הרבה פעמים ההתייחסות שלי כצופה בין גיבור שאני יודע שהוא גיבור אמיתי לבין גיבור שאני יודע שהוא גיבור מדומיין היא שונה. כלומר, אני אנסה להקצין את זה, נגיד בגיבור שהוא אמיתי, אני אומר עצמי, זה הוא היה כזה, וואו, הוא היה עושה את זה, וואו. ובגיבור מדומיין, כל דבר שאני רואה זה גם מקרין על עצמי. זאת אומרת, אני אומר, וואלה, הרי זה אני חושב, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, ההזדהות שם היא יותר, לכאורה, יותר אישית, יותר אינטימית, כי אני לא יכול להגיד, זה הוא באמת, זה דמות אמיתית. לא, זה דמות מדומיינת, אז אולי חלק מהרגשות שאני מרגיש זה בגלל שזה אני.
תראה, רוב האנשים יושבים ומסתכלים על זה בטלוויזיה, ופועלים לפי התפיסה האידיאולוגית פוליטית שלהם. זה באמת פשוט מאוד, ולי זה חורה העניין הזה, כי באמת זה, אתה יודע, יצירה אמורה לזעזע, אמורה לגרום לרגשות.
לא, אני הלכתי
את זה. ואת זה אני אוהב, ואת זה אני אוהב דווקא, אבל פה זה מתורגם לא למקום הנכון, לטעמי לפחות. כי בסופו של דבר אנשים יושבים ומדברים איתך על זה, ש... מה פתאום להבליט עכשיו רצח של נער פלסטיני, זה דבר שקרה פעמים ספורות לעומת רצח של יהודים על ידי...
אני באמת שתצאתי מהוויכוח, אני ניסיתי להבין באמת עם גיבור...
בסה, זה שיח מבאס, זה לא שיח אומנותי תרבותי.
סליחה באמת שאנחנו שוב, תודה, קצת לוקחים את זה לדיון אחר, אבל זה באמת מאוד מעניין, כי מהדברים שאתה אומר, אני יצא לי לחשוב ולהסיק שבאמת גיבור מדומיין, הוא גיבור שיש לו השפעה הרבה הרבה יותר גדולה על הצופים, ויש לו יכולת גם להיות אינסופי, הרבה יותר מאשר דמיון, מדמות שאני יודע שהיא אמיתית, והיא לכאורה מוגבלת, כי אני יודע מה היא עשתה באמת, ומה היא לא עשתה, ואיך היא הרגישה, ואיך היא לא הרגישה, ואולי מהבחינה הזאת באמת דמות בדיונית, אני חושב סתם, נגיד, מזימות בינלאומיות של אישקוק, ורוג'ר תורנהיל, הפרסומאי שמסתבך, הוא דמות מיתית, כי הוא לא באמת קיים, אז הוא כמו, הוא באמת, אתה יודע, איזשהו כוכב שנמצא בשמיים שאי אפשר באמת להגיע אליו, זה לא איזה שנגיד עשו סרט על סרט היסטוריה על סטלין, והדמות הזאת היא מוגבלת, לא משנה מה, כי דווקא בגלל שהיא לא דמות בדיונית, אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין מה אתה אומר, אני אומר, לי, אני מבחינתי מסתכל על החסמים האלה אפילו בצורה הרבה יותר קרובה, זאת אומרת, אני חושב שישראלי שצופה בסדרה כזאת, שהאירוע המחולל של הסדרה הוא אירוע שהחזיק אותנו מאוד מאוד חזק, תקופה לא קצרה בכלל, כולנו היינו שקועים בה בתוכה, ואנחנו באים לשם לא ניטרלים מבחינת היכולת שלנו באמת, אתה יודע, לבחון אם אנחנו בכלל מתחברים לדברים. אני פוחד, אתה יודע, להגיד את זה בצורה, אתה יודע, שאולי תשמע טיפה אכזרית, אבל לצורך העניין אני אגיד, אתה לא יכול מלכתחילה לבוא ולהגיד, לבקר דמות של נער שנרצח, כי אתה יודע שבסופו של דבר הוא נרצח באופן אקראי. אז מה, עכשיו תתפס על קטנות ותגיד שהוא... לא יודע, דמות אולי משעממת בעיניך, או לא יודע מה, איזה צורה יש לזה, לבוא ולהגיד את זה על קורבן. זאת אומרת, זה מאוד מגביל.
אוקיי, אז איך אנחנו מגיעים לזה?
הדמיון, הדמיון לא קיים בסיפור כזה,
זה
בעסה.
בוא ננסה להבין איך באמת קיים המצב הזה, כי דרך אגב, כי התופעה שדיברת עליה היא קיימת כמה הרבה בחול, שמתי לב, נכון? הרבה פעמים פתאום יש איזה הצפות של אמריקן קריים, זה דוגמה מאוד מאוד ספציפית, אבל גם בסרטים לפעמים יש איזו תקופה שיש איזה מבול של סרטים אוטוביוגרפיים, או מבוסס על סיפור אמיתי, או משהו כזה. מה זה, הצלנות?
תראה, אני אומר עוד פעם, אני אמרתי את זה כבר מההתחלה. אני לא באופן גורף נגד הז'אנר. אני חושב שיש דברים מצוינים בז'אנר הזה. אני חושב שבאופן כללי, התחושה היא שיש איזושהי עצלות יצירתית, שהרבה יותר קל לגעת בסיפור קיים, שאנחנו יודעים שהוא סיפור חזק, אנחנו יודעים שהוא יעניין אנשים, כי אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו יצורים די בנאליים, ואנחנו נמשכים למה שאנחנו מכירים, בצורה הרבה יותר מהירה, מאשר לדברים שאנחנו צריכים ללמוד להכיר, או אתה יודע, אנחנו מכירים באותו רגע, אז האחד ועוד אחד הזה יוצר איזשהו משוואה כזאת, אתה יודע, שהיא די הצלה, כן? אין לי דרך אחרת להסביר את זה. כי אתה יודע, גם במקרים הוליוודים, הסרטים בגלל, הכי טובים כן, כן. שנעשו על אירועים היסטוריים, הם השתמשו באירוע היסטורי, ברקע היסטורי, אבל ברו לתוכו סיפור, שהוא לפעמים היה סיפור מאוד קטן בתוך האירוע ההיסטורי. וככה נוצר איזשהו, אתה יודע, איזשהו אפוס, איזשהו סיפור חדש, איזה משהו שאנחנו עכשיו באמת יכולים לדמיין, איזה ילד במלחמת העולם השנייה, או איזה, אתה יודע, ולא עכשיו, סרט על משהו שקרה בחדשות, בטח שלא לפני 4-5 שנים, זה כאילו כל כך טרי העניין הזה.
שאלה אחרונה, אתה תראה את הסדרה?
אני, כנראה שכן, כי אתה יודע,
אני אגיד לך משהו.
אתה מכיר אותי,
אני אגיד לך משהו. כן. סדרה טובה. כסדרה עשויה...
אני, עוד פעם, אני, אין לי...
לא, אני יודע, דווקא אחרי כל מה שדיברנו,
כל מה שאני אומר, הוא לא נגד הסדרה הספציפית. הוא באמת נגד ההצפה הזאת.
אני דווקא עונה באמת...
דר דמיון.
אני דווקא עונה למה שחסר באמת. תשמע, סדרה טובה. היא סדרה שעשויה טוב, ואתה יודע, זה גם...
תשמע, יוצרים טובים.
יוצרים טובים, והפקה...
אני בטוח, אני גם בסופו של דבר, אתה יודע, בתוך עמי אני חי, ואני לא אוהב להרגיש תלוש.
אני מבטיח לך שאנחנו נדון בפרקים האחרים, הפעם לא באופן...
אחלה.
יהיו פרקים שממש לא תהיה לנו ברירה, אלא לדון בהם.
אני גם, אתה יודע, אני גם מחויב פה לנדב, אני אצטרך לראות את הפרקים.
כן, כן.
ולו בשבילו.
ראש תר אדום, אפשר להגיד, של תג מחיר.
אל תעשה ספוילרים, למה התעצבנו עליך.
אין פה ספוילרים, זה די ברור, כשאתה מסתכל על נדב, די ברור חשובו של תר אדום, של תג מחיר. זה כתוב עליו, זה כמו הכיפה לראשו. מוזיקה.
חזרו להופיע, אתה יודע?
וואלה, האמת שלא, לא ידעתי.
כן, לא מזמן שמעתי שינדלר פה מהרדיו, סיפר לי שהיה בפסטיבל בחול, ולא יודע אם זה מה שהוא אמר, אבל זה מה שאני רציתי להבין, שהוא די נסע אפילו בשביל לראות אותם הופיעים, ושזה היה טירוף. עוד מישהו חזר להופיע לא מזמן, ועושה את זה ברעש גדול.
תן לי לנחש, דייב שאפל.
דייב שאפל.
איך ידעתי, יאללה.
כן, דיברנו על זה קודם. כן, כל כן. היום.
כל היום דיברנו, כל היום.
כאילו...
כן, ממש גג מתוכנן. כן, האמת היא שהסטנדאפ שלו עושה הרבה, אתה יודע, עושה הרבה גלים. אני חושב שבין השאר, אתה יודע, גם... זה כאילו כמעט היה צפוי, אבל בכל זאת, האופן שבו האנשים תמיד מתחלקים לקבוצות, כשמדובר בדייב שאפל, זה לא מובן מאליו. אני חושב שבעבור הרבה אנשים, הוא בהחלט מציב את האתגר הכי גבוה בלקרוא אותו. אתה יודע, בלקרוא אותו. אתה יודע מה, אני אזכיר קודם את שחר חסון, אתה יודע, גם על שחר חסון היו דיונים לאחרונה, אני חושב שאתה יודע, שחר חסון, כשהיינו, אתה יודע, בשנה, שנתיים שעברנו בזמנו, המלצתי לך, אתה התחלת לראות אותו, אתה זוכר, אתה לא ראית אותו לפני, אני רק אומר כאילו, הדיבור עליו, לאט לאט הלך ופשה, ושלו היום...
זה לא שלא ראיתי אותו לפני, אל תגזיר.
כן, אבל ביוטיובים שהוא מעלה, שהפכו להיות, כל יום חמישי, אני מבטיח, האנשים פותחים, מתחילים לראות. ולמה אני מזכיר אותו? כי גם שחר חסון עבר איזשהו שינוי. הוא גם עבר איזשהו שינוי ביחס לבדיחות מסוימות. פעם, אתה יודע, בדיחות מסוימות שלו היו יכול להיות מאוד מאוד סקסיסטיות. אני חושב שהיום זה כבר שונה, לא רק שזה שונה, אני חושב ששחר חסון באיזשהו מקום מציב גם אתגר מאוד מאוד גדול בזה שהוא בא ומדבר על דברים ועל... נגיד שהוא יצא עם טרנסית או משהו כזה, אתה יודע, כאילו דברים לא מובנים מאליהם, ממש דברים לא מובנים מאליהם.
זה די מדהים שדיברת על דייב שפל ועברת לשחר חסון.
לא, אני באמת חושב שחר חסון הוא
חתיך. הוא בליגה, אתה אומר.
אני, תשמע, הוא מדגדג. זה קשה לדגדג את שחר חסון, את דייב שפל, אבל אנחנו מדברים על הגדול.
וזה, אני לא אומר את זה חלילה בלזלזל בשחר חסון, אבל נראה לי שפה הייתה פה קצת הפרזה, אבל סבבה, מותר להפריז.
מה, היו לו קטעים הכי אלמותיים, אחי.
אוקיי, אוקיי.
יש קטעים של שחר חסון, שאנשים כבר מצטטים אותם כהיסטוריה, אבל טוב, בוא נחזור לדייב שפל. כי, תשמע, גם יש אומני סטנדאפ שהם מאוד מאוד חשובים תרבותית. זאת אומרת, הם הרבה פעמים יעסקו בתרבות שאנחנו חיים אותה באותו רגע, ויש אנשים שזה לחם חוקם, ריקי ג'רווייס הוא אחד מהם, וגם דייב שפל הוא אחד מהם. הוא לא יכול שלא לבוא לדבר על הדברים האלה ספציפית, הוא כאילו יוצא כאילו מתוך ה... ממש מתוך לב האקטיביזם, אתה מבין מה אני אומר? אפילו קריס טאקר לא מדבר על דברים כאלה בצורה מאוד מאוד ישירה. הרבה פעמים יש תחושה כאילו שני הסטנדאפיסטים האלה, במיוחד דייב שפל, כאילו מגיע מתוך האקטיביזם לדבר עם אקטיביסטים על דברים מאוד מאוד ספציפיים שהם הופכים להיות חוקיים, או שהם הופכים להיות דברים מקובלים שפעם היו לא מקובלים.
לי זה לא תמיד בטוב, אני חייב להגיד.
כן. אבל אולי רק
סוג כזה כן. של הומור. אני, okay. לפעמים אני אומר לעצמי, אתה יודע מה, בא לי לצחוק משטויות, מכלום.
לא, זה
בא לי נונסנס. לא תמיד בא לי לדבר שיח אקטיביסטי, לא תמיד גם כאלה שאת יודע, יש איזו תחושה כזאת באוויר אולי, שאני מרגיש של מחויבות היום להתייחס לגזע ולמגדר ולזה, ולכל הדברים שהכי מדברים, ומיטו, והרוב לא עושים את זה טוב. ואת יודע, לפעמים אני אומר, שכחנו לצחוק משטויות קצת. ואני חושב שדייב שפל יודע לשלב את הדברים האלה יופי כן, ביחד.
כן, כן.
זאת אומרת, הוא יודע גם להכניס פן שהוא נונסנס לגמרי, בתוך מופע שמורכב ומשובץ כולו, באמת, בשיח הכי מתקדם. תשמע, אני חושב, באמת, סלח לי שאני אומר את זה, אבל התלונות לדייב שפל, לא אליי, אבל אני חושב שהמופע שלו לא מתאים לכולם. זאת אומרת, אני חושב שהרבה מאוד אנשים יראו את ההופעה הזאת ולא יבינו על מה הוא מדבר. ברצינות אני אומר. Okay. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום, מופע למתקדמים.
מסכים איתך. כמו שאמרתי, זה יוצא מתוך לב שיח התרבותי אקטיביסטי, או אני לא חייב להגיד אקטיביסטי, התרבותי מאוד, ששולט היום בעולם, גם בארץ. והוא מאוד מאוד...
שולט בחוגים מצומצמים מאוד. מאוד.
לא, אבל עובדה שהמון המון אנשים רואים וצוחקים ואוהבים את זה. ותשמע, אתה יודע, גם אנשים שלא נמצאים בלב הזה, קולטים את השינויים שקורים בעולם. זאת אומרת, זה לא מדובר במעגלים כל כך מצומצמים, כי גם אם אתה לא בלב האקטיביסט, אתה מכיר את זה. אבל נגיע שוב לדיון הזה, כי שוב, הוא נוגע בנקודות מאוד מאוד רגישות. יש לנו חברה משותפת שכתבה את זה בצורה יפה, צורה, היא כתבה הרבה, קוראים לה לילך, האמת, כבר שנים לא ראיתי סטנדאפ שהיה כל כך מלא בבדיחות סקסיסטיות, טרנספוביות, להטופוביות, גזעניות, באופן כללי פשוט איומות. האמת, המון זמן לא צחקתי ככה. וממשיכת הפוסט, אבל אני רק לקחתי את זה רק בשביל להסביר. כן, יש שם רגעים שאתה...
לילך בן דוד.
לילך בן דוד. והרבה פעמים שאלתי את עצמי גם במהלך המופע, ואני חייב לומר, יש סטנדאפיסטים שאני רואה את הדיבור שלהם, ואני מרגיש שהדיבור שלהם בא ממקום לא טוב, ואני מפסיק לצפות בהם. מכל מיני סיבות, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות גם דברים כל כך איומים,
חוסר רגישות. אבל אני קשה לי עם הדברים האלה. אני מרגיש שאתה עושה הנחת אוהד לדייב שאפל. אתה אוהב את דייב שאפל, אז אתה מסתכל עליו
מהנקודת
מבט הזאת. אני אגיד לך,
אני אנסה לסיים את הטיעון, אתה תגיד מה אתה חושב. נגיד, ביחס לטרנסים, אני מרגיש שריקי ג'רווייס מגיע ממקום לא כל כך מסמפת. זאת התחושה, אני לא באמת יכול להגיד לך את זה. ולעומת דייב שפל, אני מרגיש שדייב שפל עושה, אתה יודע, כתבתי פוסט על זה בפייסבוק, כתבתי שאני מרגיש שבסופו של דבר, דייב שפל באמת מגיע, הוא באמת בן אדם שהוא טוב, הוא באמת בן אדם שמגיע מאהבה, וגם אם הוא נוגע בנקודות מסוימות, אני מרגיש שזה מתוך המשיכה שלו, לדבר על דברים שלכאורה לא מדברים עליהם, כי בכל זאת העולם הזה באמת עובר שינוי. ואנשים מפחדים לדבר על הדברים האלה, כי הם כאילו מאוד מאוד מסוכנים, ולך תדע מה תגיד, ולך תדע במה תיגע. אבל לוק את סטנדאפיסט אומר, אני לא יכול שבחומרים כל כך חזקים, אני לא אגע. הרי אנחנו עוברים שינויים מדהימים, מה אני לא אבוא ואגע בדברים האלה? זה מה שכתבתי, אמרתי, התודעה שלנו חייבת להגיע לאנשהו, ועדיף שהיא תגיע באמצעות סטנדאפיסט, שבעצם מחליק את הדברים האלה, לקבל אותם בצורה טובה, ואולי שווה לצטט מיכאל גינזבורג, חבר שהלך לי בפייסבוק, מסבר שהוא כתב מאמר דעה בארץ, אני חושב שהסוף שלו מסכם את זה נהדר, הוא כתב... נדמה לי כשפל חותר לעבר אופק ליברלי, בו מותר לך להיות מניאק שמתאה ומפחד משינויים, אבל לא מניאק שמתכחש ומפריע לאותם השינויים להתעצב כפי הראוי להם. זה כל הקטע של אנושיות. ואני חושב שזה ממש, ממש, אתה יודע, דיוק מאוד מאוד יפה. אוקיי, השינויים האלה קורים, אני רוצה להגיד עליהם משהו, אני מקבל אותם, אני רוצה להגיד על זה משהו, זה מצחיק אותי, אבל אני לא מתנגד אליהם. וזה מאוד 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 משמעותי בעיניי.
אני יכול עכשיו להגיד מה הפריע לי בטיעון שלך?
רגע, עכשיו אתה יכול.
אוקיי. לא, עכשיו ברצינות אני אומר. הדבר היחיד שהפריע לי זה שאני אחזור על מה שאמרתי, שאתה עושה לו קצת הנחה של אדם שאתה אוהב. כי אתה בעצם בא ואומר, אני מרגיש שדייב שפל אדם טוב. עכשיו, אני לא טוען שהוא לא אדם טוב, אני רק חושב שאין לך שום דרך לדעת שהוא אדם טוב, בטח שלא יותר או פחות טוב מסטנדאפיסטים אחרים. המדד שלי, או איך שאני שופט סטנדאפיסטים, זה אך ורק אם הם מצחיקים אותי או לא מצחיקים אותי. אומר לך את האמת. זאת אומרת, אם הוא בא ממקום טוב או לא טוב, אין לי שום דרך לדעת את זה. אני גם אפילו יגיד לך יותר מזה, אני בא מהמקום שלך, אני מאוד אוהב את דייב שפל. גם אני מרגיש שאני עושה לו הרבה הנחות בדברים קשים שהוא מדבר עליהם, כי אני אוהב את ההומור שלו. ויותר מזה, אני יכול להגיד שדייב שפל בעיניי הוא מציב רף כל כך גבוה לסטנדאפ היום, שבאיזשהו מקום אני כבר לא חושב שהוא עושה סטנדאפ. זאת אומרת, החומרים שהוא נוגע בהם, ואתה יודע מה, אפילו זה לא החומרים, הדרך שבה הוא מעביר את הדברים, את הדעות שלו על דברים כל כך טעונים, כל כך נפיצים, אני חושב שהיא, אתה יודע, מבריקה ברמה כזאת של פעם היינו, אתה יודע, הדורות הקודמים אולי היו מושפעים מפילוסופים, או מרבנים, תלוי באיזה קהילה אתה בא, והיום אני חושב שאנחנו באיזשהו דור שאנחנו מחפשים טיפת שכל בתוך כל הבלגן האטומי הזה שאנחנו נמצאים בו, ואפילו שאני אקרא לו בשם הגנרי נטפליקס, בתוך הכלום ושום דבר הזה אנחנו מחפשים טיפת שכל, ואני חושב שדייב שפל מביא את זה, הוא מביא את זה יותר כן. מאשר שהוא מביא צחוק. כן. כי, ואתה יודע, ולהביא את שניהם ביחד, זה הקושי הגדול, ואני חושב שיש מעטים מאוד כמוהו, ומעטים מאוד שהייתי שם איתו בשורה הראשונה, בגלל זה אמרתי קודם על שחר חסון, בלי להוריד משחר חסון, כי אני באמת אוהב אותו, ואני חושב שהוא באמת סטנדאפיסט מצוין.
נכון, לא, אני שוב אומר, זה קשור גם לעובדה של איזה סטנדאפיסט אתה, ואני מעדיף באמת סטנדאפיסטים כאלה שמדברים על החיים שלנו ועל איך שאנחנו עוברים אותם, ואני גם כתבתי, אני חושב שהוא פתאום, כמו סטנדאפיסטים אחרים, בסוגו מזכירים לנו כמה חשוב התפקיד של קומיקאי בחברה. אתה יודע, אז אמרתי, אוקיי, אני רואה את הדברים ואני שואל את עצמי מאיפה הוא בא, האם הוא באמת מרגיש ככה או שלרגע זה צחוק, האם זה, בוא נאמר ככה, האם זה צחוק, האם זה ביקורת במסווה של צחוק או שזה פגיעה במסווה של צחוק, וכמו שאמרתי, אני גם כתבתי בפייסבוק, זו דעתי, אני שמח לשמוע דעות אחרות, למשל גם על סטנדאפיסטים אחרים, כמו ירון לונדון, שאמר שערבים פרי אדם, לא... זה
לא היה בצחוק. אתה יודע, אבל אתה אמרת בצחוק עכשיו שהוא סטנדאפיסט. האמת, במקור שלו, הוא לא רחוק מזה. הוא התחיל כשחקן. היה שחקן כושל וקיבל...
אני אגיד לך למה אני מזכיר אותו. כי מצד אחד יש לנו פה סטנדאפיסט, שאנחנו לא בטוחים אם הוא אומר את זה בצחוק, או לא, אם זה פוגעני או לא. שוב אני אומר, אני חושב שרוב הדעות...
מצד שני, יש לנו מגיש...
שחד משמעית אומר את הדברים האלה, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם.
מה זה הדברים האלה? הוא אומר דברים נוראים, כל פעם מכיוון אחר.
מכיוון אחר, ותשמע, אני חושב שהוא עושה לנו שירות טוב, אני חושב שהוא מוכיח לנו שאנחנו צודקים, יותר מכל טיעון שהיה לנו אי פעם. כשאנחנו אומרים מה זה פריבילגיה של אדם, של גבר לבן, חילוני, הוא מוכיח לנו פעם אחר פעם, כמה, איזה שורשים יש לפריבילגיה הזאת, זה שורשים עמוקים, זה, אתה לא יכול להפיל עץ כזה, לא משנה מה הוא יגיד, וזה, הוא כאילו, הוא סוג של, איך אני אגיד?
שמעתי שהוא התנצל.
יכול להיות, אבל זה, אתה יודע, זה כבר לא משנה.
הערבים סלחו לו? בדקו איתם?
אף אחד לא שאל אותם, אני לא חושב שהם בכלל צעד בדיון הזה באיזשהו מקום.
נראה לי שזה הגרעין של כל העניין.
אבל זה באמת, אני חושב שזה באמת מדהים, כמו שאני אומר, הוא כאילו עושה לנו את השירות הזה בחינם. הוא כאילו, הוא מוכיח לנו שאנחנו צודקים, שיש פה ציבור ש... no matter what, אתה יודע, כי אנחנו לא מדברים באמת על פליטת פרחת פעמית.
אני מודה שאני, אני מודה שאני לא הייתי צריך לא את הפליטת פה כרגע, לא על מה שהוא אמר על הערבים, ולא התיאור שלו במעלית עם אותה בחורה, אני לא זוכר בדיוק מה היה, אז אני גם לא רוצה להגיד, אבל אני מודה שכבר הספיק לי שהוא מכחיש חטיפות ילדי תימן בצורה כל כך נמרצת, ואתה יודע, בכזאת התלהבות, בשביל להבין שמדובר פה בבן אדם שאני לא מוצא שום חיבור איתו, ושום רצון לשתף פעולה, למרות שהציעו לי לא פעם ולא פעמיים לבוא ולהתארח בתוכניות שלו, אבל בסדר, יכול להיות שזה הדדי, יכול להיות שהוא גם לא יבוא להתארח בתוכנית שלנו.
טוב. אני מקווה שזה לא היה איזה עקיצה, כי לי פעם היה, יצא להיות שם באולפן, אני מודה, זה עוד לפני ששמעתי איזה כמה אמירות על חטיפות ילדי תימן, הרבה הרבה לפני 4 שנים בערך. כמו שאמרתי, אתה יודע, באיזשהו מקום זה מסלול שיש הבדל בינו לבין המציאות, בינו לבין הקולנוע, גם כתבתי על זה, זה משהו קטן, זה מזכיר לי סרטי אסונות שבהם ארצות הברית צריכה להתמודד עם כל מיני חוצנים מהחלל שמאיימים להשמיד אותה, ולפעמים ערים שלמות נהרסות, אבל מה שקורה זה שהם כל כך חזקים שהם קמים, והרבה פעמים הסרטים האלה בעצם משרתים לא את אהבת ההרס, אלא להראות כמה הם חזקים. זאת אומרת, לא משנה כמה אתה תהרוס, זה עדיין ימשיך לעמוד. וכאילו ירון לונדון מנסה לבוא להכריח את הדבר הזה, לא משנה כמה אני אהרוס, זה ימשיך לעמוד פה, אני אמשיך לעמוד פה, אתם תראו כמה אני חזק, ומדהים אותי לגלות שזה עובד.
שהוא באמת כזה חזק.
שזה עובד, זה מדהים, זה מדהים. תשמע, זה מדהים אותי, זה מדהים. אני חושב בהתחלה שזה רק סרטים, אבל... טוב, רצית לדבר גם על השראה.
על השראה, כן, האמת שהיה אמור לבוא עכשיו שיר, ואז נדבר על השראה.
כן,
אבל
לא, לא, אנחנו נוותר על השירים לא, באמצע, כן, ונסיים בשיר בסדר. שהוא השראה עצמה.
לא, אז זהו, אז אני כאילו הכנתי איזו הקדמה לפני זה, שבאמת, אתה יודע, אפרופו דייב שפל, נטפליקס וזה, אתה זוכר לפני כמה ימים, אמרת לי על המופע חדש של דייב שפל, הבן אדם גאון, אתה צריך לראות, כתבתי לך, אני לא יודע אם אני אספיק לראות את השבוע, היה לי שבוע מאוד מאוד לחוץ, בעיקר נפשית, כי הייתה לי איזו פגישה מאוד חשובה שהתכוננתי אליה, ובאמת ביום של הנסיעה נסעתי ברכבת, ואתה יודע, בימים שזה מין פגישה כזאת שהייתי צריך לדבר בה ולשכנע, נקרא לזה ככה, והייתי צריך השראה, ובימים כאלה של השראה, אז אני מקשיב למוזיקאים שאני מאוד אוהב, ומצאתי עצמי בטלפון, רואה את הסרט על קולטריין, תודה רק בשביל לקלוט את קצת מהבעות פנים שלו, לקבל השראה, ובאמת הייתה פגישה מאוד טובה, ובחזרה הביתה, ככה הוא קל לי מה שנקרא, ופתחתי את, את המחשב, וחיפשתי מה לראות, והדבר הראשון שקפץ לי, זה סרט דוקומנטרי חדש, על ראפר שנקרא טראביס סקוט. טראביס סקוט הוא יוצר שאני מאוד 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 אוהב, אבל אף פעם לא ראיתי אותו, זאת אומרת, אני יודע איך הוא נראה, אבל אף פעם לא באמת הכרתי אותו, לא ידעתי מי הבן אדם, לא שמעתי אותו מדבר על דברים.
בניגוד לראפר עם אחרים צריך להגיד,
זאת אומרת, כן, הוא גם מאוד...
כי המון ראפרים כבר עשו להם שם, כן, ואפילו חצי, וגילינו...
אבל לא, אבל השם שלו הוא מאוד מאוד חזק, מי שבעניינים של היפופ מכיר את טראביס סקוט, היום הוא וקנדריק למר הם כאילו השמות הכי חזקים שפועלים היום בהיפופ, ו... ואתה יודע, אבל אף פעם לא באמת הכרתי אותו לעומק, וזה היה מלא בהשראה הסרט הזה. אתה רואה בחור צעיר עם אנרגיות של חברת חשמל, ממש ככה, ומה שהכי אהבתי בסרט הזה, אהבתי הרבה דברים, אבל אין לנו הרבה זמן, אז בכל זאת אני אצטרך להתמקד בכמה דברים, ש... אתה יודע, אתה רואה מופע היפ-הופ, אבל אתה רואה את הקהל בווייב, באנרגיות של מופע רוק כבד, אבי מטל, קפיצות אחד על השני לקהל, אבל אתה קולט אומן שהוא אומן של העתיד בזמן הווה. למה אני מתכוון? שהוא מופיע היום, הוא יוצר היום, אבל החיבור שלו עם הקהל שלו הוא כל כך אינטימי וכל כך אמיתי וכל כך ישיר, שזה מאוד מזכיר, אתה יודע, את ה...
אנחנו מדברים על הופעות במקומות עצומים.
עצומים, עשרות אלפים.
כן.
עשרות אלפים, הוא קולט הבן אדם שעומד בקומה השנייה על המעקב, והוא צועק לתאורן, תאיר לי אותו, ועד שהוא לא מאיר לו את הבן אדם הספציפי, הוא לא נרגע, ושהוא מאיר לו אותו, הוא אומר לו, השיר הבא מוקדש לך. ואנשים שם יוצאים מההופעה, ומוכנים להישבע, שהוא שר לכל אחד ואחד מהם בנפרד. ומה שמאוד יפה אצלו, שאתה רואה את הבחור הזה, בשיא ההצלחה של החיים שלו, מסתובב בין האנשים. אתה יודע, בניגוד להרבה סלבס אחרים, אתה יודע, פה בארץ, סלב של, אתה יודע, לא רוצה להעליב, שמשחקים אותה בעניינים, הבן אדם הזה הוא מגה סלב, ומסתובב בין האנשים, להפך, הוא יוזם את המגע.
וגם אמרת לי שהוא לא נותן שיעיפו אנשים מחוץ להופעה.
אין דבר כזה. אם מעיפים ילדים כי הם התפרעו או כי השתוללו במופע, בקהל, הוא דואג שהאנשים שלו יחזירו אותם למופע. הוא אומר, אין דבר כזה שאצלי ילדים מעריצים יצאו מההופעה.
אתה אומר שהוא אומן היום, אין אומנים כאלה, זאת אומרת, אתה כן מדבר על איזשהו חיבור שהוא יחסית יוצא דופן.
אני חושב שאני לפחות לא נתקלתי, אני אף פעם לא נתקלתי בכזה חיבור בין יוצר לקהל שלו. אף פעם לא.
אתה חושב שזה קשור גם לאופן שבו השתנה העולם, והוא פתאום
התוצאה הראשונה של זה? אני מאוד חושב. אני מאוד חושב, אני חושב שהוא מה שנקרא אומן צעיר במלוא מובן המילה. וזה גם מאוד בולט אצלו היחס לילדים, כי הוא באיזשהו מקום כל הזמן זוכר את עצמו ילד ביוסטון, שאתה יודע, שכל הזמן מקווה שהדברים יקרו לו, שהוא יצליח, והסרט הזה, למרות שהוא מספר סיפור הצלחה מטאורית של טראביס סקוט, הוא עדיין מלא ברגעים יפים, אנושיים, גם כישלונות, סרט מומלץ מאוד, ובן אדם מלא בהשראה, ובלי קשר אני אגיד, כאילו עם קשר, אבל זה אולי יותר חשוב מהכל, באמת, מוזיקאי אדיר, האלבום האחרון שהוא הוציא ב-2018, אסטרו וורלד, אמנם לא זכה בגרמי, זה אחד הרגעים הכי שוברי לב בסרט, אבל הוא בעיניי האלבום הכי טוב שיצא באותה שנה, לא רק בהיפופ, בכלל, ואם אתה שואל אותי, הוא אחד מאלבומי ההיפופ הכי טובים שיצאו אי פעם, אני בקלות יכול להגיד שהוא אלבום היסטורי, למרות שהוא יצא רק שנה שעברה, כי זה מרגיש.
כן, אני התחלתי לשמוע אותו אחרי שדיברנו, והנה, לא תוכלו להגיד שהיום יצאתם בלי המלצות, גם נטפליקס, גם סדרות, גם מוזיקה.
טראביס סקוט, אסטרו וורלד, אלבום מטורף.
אנחנו נשמע ממנו קטע, בינתיים נגיד תודה לטכנאי השידור, שרון לרנר. תראה מה זה, רק 3 שנים הייתי צריך בשביל ללמוד זה בעל פה. לאורך התוכנית נדב אלפרין, חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9, 105.3. אחלה סופש.
שבת שלום.
יא סלאם.
I'm the glue. So and said shorty face Tommy out the blue. So and said so and said motherfucker, so and said don't play with the weak.
Astro. Yeah, yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, hey, yeah. Like a light, hey, yeah. Like a light, hey. Slept through the flight, hey. Not for the night, hey. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, no, never. It's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, yeah. You not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm dizzy. Like where is he? No one seen him. I'm tryna clean him. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. Woo. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light,
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 yeah. Like a light,
like a light.
Yeah, Pastor Dawson Sell, he sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on lock. I say you know this shit is tight. Yeah, it's absolute. Yeah, I'm back with boot.
It's lit.
LaFerrari. Jamba Juice, yeah. We back on the road, they jumping off no parachute, yeah. Shorty in the back, she say she working on the glutes, yeah.
Oh,
ain't by the book, yeah. It's how it look, yeah. By the check, yeah. Just check the foots, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Yeah. Baby mama cover Forbes, got these other bitches shook, yeah.